שלום, אנחנו בפרק 14, סימן ד'. זה המשך המפגש של שליחו של שמואל קרנה לרב שיורד מארץ ישראל לבבל, ושמואל שלח אותו לתהות על קנקנו כזכור, והוא שואל אותו כמה שאלות. והשאלה השנייה, מניין לדם שהוא אדום? מניין לדם שהוא אדום? אז רש"י ראינו, אומר שגבי דם נידל, דם כתיב, בתנן חמישה דמים יש באישה, טמאים, וכולם משום דמריתן אדומה, אבל גם דשחור, תנא בהו, אמרינן שחור אדום הוא אלא שלקה, אבל דם שהוא טמא, זה במקום שהוא אדום. מיני לדם שהוא אדום, שאמר ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. אומר הרב, כדי לרמז על חיבת הארץ, חוט מצד הקדושה העליונה שלה, שאין קדושת התורה ראויה לדבק באמת, כי אם על החומר הטהור של אדמת הקודש, רצה להזכיר גם כן את התכונה הטבעית שנתקשרה באומה על חיבת הארץ, על ידי שפך הדם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את ארצם ולגרשם מתוכה. הדם האדום הזה, המורה על דבקות טבעית של מסירות נפש הקבועה באומה בקשר עם החיבה הנצחית של הארץ, הוא מתקשר עם ברית הקדושה של הארץ, עד שכל סיבות שבעולם לא יוכלו לנתק את הקשר הקדוש הזה. ועל כן ראוי לדאוג בעת אשר הסיבות גורמות חלישות קשר האומה עם הארץ, עד שגם גדול הדור הוא מוכרח לצאת ממנה, להזכיר את כל הדברים המקשרים את הכלל אל ארץ ירושתו, בין מצד הקדושה העליונה, בין מצד הצמידה הטבעית הקשורה בברית הדם והנפש הישראלית, מניין לדם שהוא אדום, הוא פועל לדורות את הרושם החד והעמוק, בנוגע לקשר שלא ינתק לעד, בין העם הישראלי לארצו הקדושה, קדושת נצח. טוב, אתם רואים, הרב מבאר ביאור אחר לחלוטין משל רש"י. ולפי הרב זה עקבי, קונסיסטנטי. כל השאלות הם כולם על רקע גדול הדור, רב, שמוצא לנכון לעזוב את ארץ ישראל. וכשהוא עוזב את ארץ ישראל, אז מצד אחד זה מה שהם מגאה את המים בבבל, מרומם את התורה, אין מים אל התורה. מצד שני, זה בעצמו מה שמאחיר את המים. זאת אומרת, בעצמו מה שהולך ומדרדר את המערכות הרוחניות של כלל האומה, והתורה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון, ו... במחשקים או שיבני כמתי עולם, זאת תלמודה של בבל. והנה, הולכים המים ונעחרים. בכל מקום, זה שיקול הדעת של רב, שהוא לוקח על עצמו את המגמה הזאת, את העניין הזה, שזה מתאים עם המגמה הכללית האלוקית של הגלות, יציאה לגלות, והתורה יוצאת לגלות, והתוכנית האלוקית שבמהלך ארוך, מסובב ועמוק, הולך ובונה את הקדושה הפרטית, שהיא סוף דבר תלך ותהווה תשתית לתשובה לקדושה הכללית, המקורית, המלאה של עם ישראל, שיהיה ראוי לשוב אל כל העליונות שבכלל האומה, שהם תלויים בתשובתו לארצו. ופה שברור לשני החכמים האלה, שמואל וקרנה, ברור להם שמה שהאיש הגדול הזה, הוא משקלל את כל החשבונות המורכבים האלה. ומכל מקום הוא בא לטעות על כלכנו, זה הכיוון של הרב, לעמוד על הלוך הרוח הזאת, אז תוהה פה, או מעלה פה, קרנה, את השאלות שכולם מציינות את קשר האומה המהותי לארץ ישראל. אדרבה, בזמן שהולכים ומרפפים את הקשר הזה, הולך ומתרופף הקשר הזה בין האומה ובין ארצה, והנה שגדול הדור של התורה מגלה בעצם מציאותו הגולה את התורה לחוץ לארץ, הוא מחזק את ניתוק העם מארץ. אז השאלה הראשונה הייתה, נזכור את הרעיון הכללי, שהרב מסמן את זה פה, כדרכו בפסקאות האלה, שיש איזו סוגיה אחת, ופסקאות רצופות אחת אחר שנייה, אז כמו שאנחנו זוכרים, שסגנונו הוא בתחילת הפסקה החדשה, לתמצת ולהזכר את עיקר עניינה של הפסקה הקודמת, אז גם פה, מניין לאדם שהוא אדום, שנאמר ויראו מואב מנגד המים אדומי כדם, כדי לרמז על חיבת הארץ, חוץ מהשאלה הקודמת, שמניין שאין כותבים תפילין, אלא לגבי עור בהמה טהורה, וזה מרמז, למען תהיה תורת השם בפיך, מנותר בפיך, וזה מרמז על ה... מרקע הטהור של חיי האומה, שזה אדמת הקודש, שהיא תהיה הנושאת המחזיק את האומה, ועליה יחול אור הקדושה, וזה הסימן, כמו האור שעליו כותבים דברי קדושה, שלא יכול להיות מבהמת מאה, אלא צריך להיות מבהמת טהורה, הזכות מצד הקדושה העליונה של, של, של הארץ, שאין קדושת התורה ראויה להידבק באמת, כי אם על החומר הטהור של אדמת הקודש, אז חוץ מהטבע הטבעי של האדמה הזאת, שהיא אדמת הקודש, אז רצה להזכיר גם כן עוד קשר בין האומה והארץ, וזה הדם. רצה להזכיר גם כן את התכונה הטבעית שנתקשרה באומה, לחיבת הארץ על ידי שפך הדם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את ארצם ולגרשם מתוכה. הדם האדום הזה המורה על דבקות טבעית של מסירות נפש הקבועה באומה בקשר עם החיבה הנצחית של הארץ. הוא מתקשר עם ברית הקדושה של הארץ, עד שכל סיבות שבעולם לא יוכלו לנתק את הקשר הקדוש הזה. המסירות הנפש עם הרעיון שרוח האומה לא יכול לפעם בה בטבעיותה, כאשר איננה נמצאת בבית חייה, בארץ, שהיא אדמת הקודש, ומאפשרת את המופע הרוחני הטבעי של האומה, שזה התורה, בקדושתה. חוץ מזה, אז הקשר הנפשי של העם והארץ מצד הזיכרון ההיסטורי. זאת אומרת, זה קשר נפשי שקיים בצורה אינסטינקטיבית, וזה מה שהוביל את העם ואת בניו למסור את הנפש באטום למען הארץ. מכל מקום, זיכרון הדם שנשפח, הוא מעצים את הקשר הנפשי הזה שהתבטא בנכונות לשפוך את הדם למען הארץ. רצה להזכיר גם כן את התכונה הטבעית שנתקשרה באומה לחיבת הארץ על ידי שפך הדם של גיבורי ישראל, ששפכו דמם בקנאה רבה בעת המלחמות, כאשר רצה האויב המחריב לקחת מהם את ארצם ולגרשם מתוכה. הדם האדום הזה, המורה על דבקות טבעית של מסירות נפש הקבועה באומה בקשר עם החיבה הנצחית של הארץ, אז הקשר בין האומה והארץ הוא לא רק נשמתי. חיי נשמות אוויר ארצך, והוא לא בעל השלכות להלוך הרוח. שלא תופיע באומה, אלא רק בפתחי את קיבותיכם עמי, ועליתי אתכם על דמת ישראל, ונתתי רוחי בכם וחייתם. אלא זה גם בנפש, בקשר הנשמתי, רוחני, הוא קשר החיים הנפשי הטבעי, שמבליט את שלמות הקשר הטוטלי, הנצחי, החיבה הנצחית של האומה והארץ. הדם שנשפך, הוא מתקשר עם ברית הקדושה של הארץ, עד שכל סיבות שבעולם יוכלו לנתק את הקשר הקדוש הזה. הקשר טוטלי, ממלא את כל נימי הנפש, רוח ונשמה. ועל כן, ראוי לדאוג בעת אשר הסיבות גורמות חלישות קשר האומה עם הארץ, עד שגם גדול הדור הוא מוכרח לצאת ממנה, להזכיר כל הדברים הקשרים את הכלל אל ארץ ירושתו, בין מצד הקדושה העליונה, בין מצד הצמידה הטבעית הקשורה בברית הדם והנפש הישראלי. אז את שני הדברים הוא זה. מאחר שגדול הדור רב נוטש פה את הארץ, אז רוצים להזכיר שזה אולי נטישה פיזית, אבל בשום פנים ואופן לא עזיבה נפשית, רוחנית, נשמתית, וכל, כזכור, ציפיית הישועה, זה היסוד המעמיד את היהדות הגלותית. בילולי העיניקה שיש לה יהדות הגלותית מארץ ישראל, אין לה קיום. וכל זכות הקיום, ערך הקיום, וכוח הקיום, זה לעולם נעוץ מצד הציפייה ליהדות של ארץ ישראל, שזה הישועה בעצמה. ואדרבה, כשמתרחקים מן הארץ, אז גם את זה כותב הרב שם באורות בארץ ישראל. זה כמו העיתים של ביטול תורה, שיש מצבים שאדם מתבטא מתורה, ואז הוא מרגיש שהוא קשור לתורה יותר מאשר מתי שהוא לומד תורה. כי אז הוא מרגיש כמה הוא לא יכול בלי תורה, וכמה הוא שומם, וכמה הוא רקני, וכמה הוא מרגיש סתם. וזה בעצמו, לפעמים הריחוק מהתורה גורם לעומק היחס לתורה. וכן בנמשל, לפעמים הריחוק הפיזי מן הארץ הוא רק מעצים את התחושה הפנימית של אי אפשרות הנפשית, את המצוקה הנפשית שחשה הנפש הבריאה שהיא לא נמצאת בארץ ישראל, כמה שהיא מרגישה ניכור וזרות ולא נורמליות בכל מה שאופף אותה שם מבחוץ, וככל שהתחושה קשה יותר במציאות החוץ לארץ, אז זה סימן לספיגה עמוקה יותר של קדושת ארץ ישראל שנספגה בנפש. אז מה שנכון בפרט נכון גם בכלל, ויש פה איזו העצמה של היסוד הזה, ומה שחזל פה, כמו שהם עשו בסוף המסכת הראשונה, אתם זוכרים, בסוף המסכת הראשונה של הש"ס הבבלי, אז יש שם את הסוגיה המאוד חריפה, בעמדה פרובוקטיבית של חנניה בן אחי רבי יהושע שירד לבבל והיה מקדש חודשים ומעבר שנים בחוץ לארץ, ושלחו אחריו שני תלמידי חכמים, ותקבלו שם והתחילו אחרי שהעצים אותם, ואמר שהאנשים האלה גדולי הדורים, ואבותיהם שימשו בבית המקדש, שאמרו לו, באנו ללמוד תורה, אז התחיל, הוא מטמא והם טהרים, הוא אוסר והם מתירים, אמר, אנשים האלה הם אנשים של תוהם, של שבם, של תוהם, אמרו לו, כבר בנית, יכול לי, אי אתה יכול לסתור, כבר גדרת, אי אתה יכול לפרוץ, אז אמר להם, מפני מה, מה, מה הולך, מה עובר עליכם? הוא אמר, מפני שאתה מקדש חדשים, הוא עובר שנים חוץ וכולי, כל מה הסוגיה שאני מניח שהציבור מכיר אותה, אז אני לא מפרט אותה מאוד, על כל פנים, הרעיון שם מסתיים, ואם אתם הולכים על הסולל הזה, תבנו מזבח, אני אנגן לה בכינור, ותקפרו כולכם ותאמרו, אין לכם חלק באלוהי ישראל. וכל כך למה? משום, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. אז לקבע את היחס של עם ישראל לארץ ישראל, ועד רבה, כאשר גדול הדור, שם זה היה חנניה בן אחי רבי יהושע, שהוא היה גדול הדור, והוא יורד לחוץ לארץ, ושם מסתבר ששם היחס שלו לארץ ישראל, דק מן הדק, עדי נבדק, הוא סדוק. על כל פנים, על פי הנורמה שמצפים חזל מגדול הדור להיות בו. אז חזל מקבעים את הסיפור החריף הזה, שמציב את חנניה בן אחי רבי יהושע לעמוד הקלון, ושובר את דמותו בדורו ולדורות, כל הדורות אנחנו קוראים את הגמרא, והוא דמות קלון. וכל זה כדי לבסס את הקשר לארץ ישראל, עד רבה, בגלל שבצורה טבעית הוא הולך ונפרם, הולך וניתק. אז חז"ל לוחמים על החיבור, כי כמו שהזכרנו, הקשר לארץ ישראל של היהדות הגלותית, זה מה שנקרא השנורקל. זה החיבור לחמצן. זה ינותק, זה החדה. זה מה שמקיים, ורק זה מה שמקיים. ציפיית הישועה, זה הכוח המעמיד את היהדות הגלותית. והנה, גם פה, בסוף המסכת השנייה, שוב, חז"ל מקבעים פה את הסיפור, הפעם, עוד פעם גדול הדור, זה רב שיורד לבבל, והנה, המאורה שהיה שם, בעומק העניין, בא לבסס משהו נקבע פה, והופך להיות לחלק מהמסכת, ולדרות, ככה עם ישראל לומד את תש"ס שלו, בתש"ס הבבלי שלו. עוד פעם, סוף מסכת שבת, שוב, שוב, העצמת היחס לסוגיית ארץ ישראל. ושוב, חזרה לפסקה שלנו, הקשר לארץ ישראל הוא צריך להישמר בתודעה, לא רק בנחיצות הרוחנית, אלא באזכור הקשר ההווייתי, נשמתי, נפשי. ואדם הוא אדום, ובזיכרון של עם ישראל נצרב בימים יותר קדומים של מסירות הנפש של גיבורי ישראל על הארץ. והממד הזה צריך להתעצם ולעמוד כשיוויתי תמיד ברוח היהדות הגלותית כדי לשמר בה את זיקי החיים הנפשיים שלא ידחו מהמציאות התמאה שהם הולכים ונקברים בה. אז להזכיר את כל הדברים מקשרים את הכלל אל ארץ ירושתו, בין מצד הקדושה העליונה, שזה היה השאלה הראשונה, מניין אם כותבים ספר תורה, אלא על בהמה, יריעות של בהמה, תאורה, שזה מזכיר את היריעה הכללית של ארץ ישראל, שרק במסגרתה מופיע אותיות, אותיות התורה, שישראל זה, יש 60 ריבו אותיות לתורה, אז אותיות התורה הם נמצאים על רקע טהור, ולא על אדמת מאה. זה המסגרת של אפשרות התורה. זהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. וחוץ מזה, מצד, זה מצד הקדושה העליונה, אבל חוץ מזה, מצד הצמידה הטבעית הקשורה בברית הדם והנפש הישראלית. הדם הוא הנפש. והנפשיות הישראלית היא חיה פה מהארץ. ויקר לה, יקר לה החיים בארץ עד שטוב לה המוות. בניתוק החיים מהארץ. מניין לדם שהוא אדום, וזיכרון הדם האדום, הוא פועל לדורות את הרושם החד והעמוק, בנוגע לקשר אשר לא ינתק לעד, בין העם הישראלי לארצו, הקדושה, קדושת נצח. אני רוצה להזכיר את מה שלמדנו בהקשר הזה, שפה אנחנו מזכירים פה את מניין לדם שהוא אדום. אז אתם רוצים דפדפו לעמוד 229, בסוף הסוגיה הענקית הזאת, האדירה הזאת של יצחק, אם אתם זוכרים. הוותיקים פה בטח זוכרים. זה לא אותם עמודים? כן? טוב, פרק תשיעי, סוף סימן קוף מם גימיל. זה לא אותם עמודים? אז, טוב, יש פה דברים ענקיים, אני לא מתכוון עכשיו לחזור על כל זה, רק להזכיר את ממש את המשפטים הדומים לעניינים. ותכונת מסירות הנפש. מסירות הנפש זה יצחק, כזכור. כידוע. אלו, פלגה עליי, פלגה עלך, וכולי, ואם תאמר, כולו עליי, הקרב את נפשי כמך. תכונת מסירות נפש היא הקדושה העליונה המגלה שכל נטיות החיים וגילוייהם דברים תפלים הם. בדבר יסודי המהותי של החיים איננו כי אם אור השם לבדו, שהכל בטל לו, והכל מאושר רק בשעבו באור שלמותו העליונה. וזאת היא תכונת האמת של כנסת ישראל בעצמיות מהותה, שלגבי העליוניות הזאת, כל שיג ומחשך הוא רק צדי ומום עובר. ויכול המעיין השוטף הזה המלא עוז חיים של קדושה אלוהית נאמנה לשטוף בעוזו את כל החלאה החיצונית המקרית, אשר אך כצל עוברו על פני שמש צדקה, הזורחת בגאון גבורתה, ואם תאמר כולו עליי, הקרב את נפשי כמי. אז כן, תכונת מסירות הנפש זה הקדושה העליונה. מה כל כך גדול במסירות הנפש? כי זה אמירה באומר החיים, באומר התנהגות, באומר ההתנהלות, שאומר שהתוכן שלמענו מוסרים את הנפש הוא יקר מהחיים, הוא גדול מהחיים. ומסירות הנפש של יצחק זה על התוכן האלוהי, וזה אותו עניין של מסירות נפש, של גיבורי ישראל על ארץ ישראל, כי באמת ארץ ישראל זה הארץ של ישראל. ישראל זה עם השם שיכול לצאת אל הפועל רק בארץ השם. והמסירות הנפש על הארץ זה המסירות נפש על חיי האומה, שחיי האומה זה כלות הנפש לאלוקים. זו האמת. אז זה הכל עניין אחד. הבירור הזה, מניין לדם שהוא אדום, זה הבירור שהערך הזה של ארץ ישראל, הוא גדול מכל ערכי החיים הפרטיים, וזה האוריינטציה הנפשית הטבעית של האומה הזאת. בדורותיה, עוד מימים הקדומים, ואת זה צריך לזכור. שאלה שלישית. שאל אותו קרנה את רב. מניין למילה שבאותו מקום? אז עונה לו, נאמר כאן אורלתו, ונאמר להלן אורלתו. מה להלן? דבר שעושה פרי. אף כאן דבר שעושה פרי. פעימה ליבו, דכתיב, ומלתם את עורלת לבבכם. עם האוזנו, דכתיב, הנה ערלה אוזנם. דנין, עורלתו תמה, מעורלתו תמה. רש"י תמה, ראינו, באותיותיה, עורלתו. מילה מילה, גזרה שווה ממש. ואין דנים, עורלתו תמה, מעורלה שאינה תמה. אז עורלת לב, עורלת אוזן, ערלה אוזנם, עורלת לבבם, זה לא זהה למילה עורלתו את פריו, כמו שנאמר ביחס ל... עורלה, ומזה תבין, מקום שעושה פרי, כמו ש... פרי העולה, אז עליו נאמר עורלתו. אז מזה למדת שהסרת העורלה המבוקשת ביום השמיני ימול בשר עורלתו, זה כוונה מקום שעושה פרי. כן. אומר הרב, מניין למילה שבאותו מקום, נאמר כאן אורלתו ונאמר להלן אורלתו. מה להלן דבר שעושה פרי? אף כאן דבר שעושה פרי. אימה ליבו, לכתיב ומלתם את אורלת לבבכם. אימה אוזנו, לכתיב הנה ערלה אוזנם. דנים אורלתו תמה מעורלתו תמה, ואין דנים אורלתו תמה מעורלתו שאינה תמה. למלות את ההיגיון למחשבה החודרת, שיסודות הקדושה הרוחניים, מוכרחים להיות מקושרים בחומר, כמו שהנשמה פועלת בעולם הזה את פעולתה בגבייה החומרית ודווקא על ידה, וכן הסגולה הישראלית היא מוכרח להיות קשורה בנושא חומרי של ארץ ישראל. אז העיר על הערך הקדוש של הברית החתומה בבשרנו, שהביטחון של סגולת ישראל המתנחלת לדורות בה היא קשורה, ולא מספיק בשום אופן איזה תוכן של מילה רוחנית כמו מילת הלב, עם כל הופעת ערכו הנעלה מאוד, במערכה המוסרית של האדם, ולא תספיק מילת האוזן, בהכשרת הנפש לשמוע, לקבל דברים נשגבים, כל אלה הם יכולים לשמש מפעלים, רק בזמן שהמילה החומרית הבשרית ממש, המשפיעה על דורות עולמים, היא נמצאת בתור יסוד המוסד לקביעותה של הקדושה על ידה. כשהעולה בכל תמותה, היא מסתלקת מהגוף הבשרי, על ידי קדושת הברית העומדת לדורות עולמיים, אז יש הכשרה להסיר גם כן את חלקי העורלה של הלב ושל האוזן. והמילה היא דווקא באותו מקום עושה פרי. הבשר שעל ידו מתעלה גם כן כל התוכן הרוחני של העורלה החלקית. דנים עורלתו תמה מעורלתו תמה, ואין דנים עורלתו תמה מעורלתו שאינה תמה. מניין למילה שבאותו מקום, נאמר כאן אורלתו ונאמר להלן אורלתו. מה להלן דבר שעושה פרי? אף כאן דבר שעושה פרי. אימה ליבו, דכתיב ומלתם את אורלת לבבכם. אימה אוזנו, דכתיב הנה ערלה אוזנם. דנים אורלתו תמה מעורלתו תמה, ואין דנים אורלתו תמה מעורלתו שאינה תמה. גם פה אני חושב וחש שהרב חולק על רש"י. לא מסביר כמו רש"י. כל פנים את המושג אורלת תמה, הוא לא מסביר במובן של באותיותיה אורלתו גזירה שווה. לא, אלא מהותית. אבל נראה בפנים. למלות את ההיגיון למחשבה החודרת, שיסודות הקדושה הרוחנית מוכרחים להיות מקושרים בחומר, כמו שהנשמה פועלת בעולם הזה את פעולתה בגבייה החומרית ודווקא על ידה, וכן הסגולה הישראלית היא מוכרחת להיות קשורה בנושא חומרי של ארץ ישראל. אז, למלות את ההיגיון במחשבה החודרת הזאת, העיר קרנה על הערך הקדוש של הברית החתומה בבשרנו, שהביטחון של סגולת ישראל המתנחלת לדורות, בה היא קשורה, בברית הזאת היא קשורה. ולא מספיק בשום אופן איזה תוכן של מילה רוחנית, כמו מילת הלב, עם כל הופעת ערכו הנעלה מאוד במערכה המוסרית של האדם, ולא תספיק מילת האוזן והכשרת הנפש לשמוע ולקבל דברים נשגבים. הקשר הנשמתי של האומה לארצה הוא פועל על פי העיקרון הידוע ביחס לקשר הנשמתי של הנשמה בגוף היהודי. שהקשר הנשמתי של הנשמה בגוף היהודי מתבטא בעוד ברית קודש אשר שם בבשרנו. שאדרבה, בגלל שהתוכן הנשמתי העליון של הדבקות האלוהית, הדבקות הנצחית, היא הדבקות הנשמתית הזאת, היא בעצמה תובעת את היישום עד הגוף. שאדרבה, האיבר הגופני שכוח החיים הנצחי זורם דרכו, הוא צריך להיות חתום בחותם עוד ברית קודש, כי דווקא במציאות היותר ירודה משתקפת המגמה היותר עליונה. המגמה העדינה, האצילית, הנשמתית, הנצחית. והכישורים הרוחניים והכישורים הנפשיים הם פועל יוצא של כישור הכתבים הזה שבין הנשמה והגוף. קצת דומה לרעיון שאנחנו מכירים אותו מהכוזרי, למרות שהרב אומר אותו בעליל, מנסח אותו בעליל בפני עצמו, אבל כשאנחנו מתחילים את ספר הספרים של אמונת ישראל, בסיפור החלום שתוכנו הוא בקשת המעשה הרצוי, זאת אומרת, החלום, שהוא ודאי מציין את החלום הנשמתי, את התביעה של חלום החיים הפנימי של נשמת היהודי, הוא תובע דווקא את המעשה. תתבע את הרעיון הנכון, תתבע את המידות הטובות, המעשה הרצוי. זה מלאך מת האלוה, בא ואומר לו, כוונתך בסדר, אבל המבוקש הוא המעשה. כי דווקא במציאות היותר חיצונית, מתבטאת המציאות היותר פנימית. כן, וכמו שאנחנו גם מכירים את זה בטבע החיים הפשוט, שנולד תינוק, אז יש פה שמחה גדולה על מבטא של שני הכתבים. לעינינו מה שמופיע זה הגוף עם הקילויים האלה, וקשה לסמן בגוף הזה שום דבר. לכל הדבר הכי בולט לעין שיש פה זה הגוף. ומכל מקום השמחה הגדולה שהגוף הזה הוא חי, והחיות שבו זה הופעת נשמה. השמחה הגדולה זה הנשמה. כן, ומה עם התכונות הנפשיות? טוב, אז בסדר, אז האמא והדודות, אז הם יגידו מיד שהילד דומה לסבתא ולדודה ולזה וזה, וזה. נו, אבל בן אדם רציונלי, לא רואה בו כלום, חוץ מאשר שלא של חצי קילו, צורח, אתה לא יודע עליו כלום. לא יודע על תכונות הנפש שלו, לא יודע על כישורי הרוח שלו, אבל אין ספק שיש פה נשמה, שיש פה גוף חי. אבל זו השמחה. נעמי, אחר כך, עם חתימת עוד ברית קודש בבשר, בבשר הכי בשרי, אז מופיע השם. והשם, אלה שמות בני ישראל, אלה נשמות בני ישראל. השם הוא הנשמה. ועם חתימת חתימת הרושם הנשמתי בגוף, זה המהות. וכן בנמשל, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה חיי נשמות אוויר ארצך. זו ארץ הנשמה. תיעת עצי נשמה. אנחנו אומרים בהושענא רבה, אבל למרות שהפירוש את זה משנה למה שאני אומר, אני יודע שהפירוש שם הוא שונה, אבל לכל פחות אסוציאטיבית, אז ודאי אפשר להכניס את הדרוש הזה. כן, אז על כל פנים, התוכן של הנשמה הפועלת בעולם הזה, את פעולתה בגבייה החומרית, ודווקא על ידה, זה הסדר. והצדדים הנפשיים והרוחניים יופיעו אחר כך, יופיעו בבירורם אחר כך, אם כן, ודאי, בצורה גולמית גם כן נמצאים שם, אבל מכל מקום, הדברים ילכו אחר כך ויתבררו. למלות את ההיגיון למחשבה החודרת, אני מבין, למלות את ההיגיון, את הגיון הלב ואת הגיון הפה, את ההגות, של רב, של קרנה, של כל היהדות, הנה הסיפור הזה נכתב פה עכשיו בשעת שלה, בסוף המסכת השנייה, ורוצים לקשר את ההיגיון, הגיון הלב, הגיון הפה, הגיון המוח, שקשור לרעיון של ארץ ישראל, והקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר נשמתי, כמו שהנשמה קשורה בגוף. למלות את הגיון למחשבה החודרת, המחשבה החודרת היא דווקא זאת, שיודעת שהדבר העמוק, העמוק ביותר, המשקף את המציאות הנשמתית ביותר, זה יותר מאשר הצדדים הרוחניים והנפשיים, זה הצד הגופני. זה מחשבה חודרת. למלות הגיון למחשבה החודרת, שיסודות הקדושה הרוחניים מוכרחים להיות מקושרים בחומר, כמו שהנשמה פועלת בעולם הזה, את פעולתה בגבייה החומרית, ודווקא על ידה, וכן הסגולה הישראלית, תכונת הנפש, תכונת הנשמה הישראלית, הסגולה הישראלית, היא מוכרחת להיות קשורה בנושא החומרי של ארץ ישראל. אז לכן הוא העיר, קרנה העיר, בשאלתו, על ברית המילה, העיר על הערך הקדוש של הברית החתומה בבשר, בבשרנו. שהביטחון של סגולת ישראל המתנחלת לדורות, בה היא קשורה. סגולת ישראל, תכונת הנשמה הישראלית, זה פירוש המילה סגולת ישראל, איך היא עוברת מדור לדור? על ידי שנולדים ילדים. נולדים ילדים, אז זה תכונת החיים של עם ישראל ממשיכה לדורות הבאים. אז מה? סגולת ישראל המתנחלת, תמיד במקום של נחלה זה נזכר, זה תמיד נצח, ירושלים נקראת נחלה, עם ישראל נקראים נחלה, ארץ ישראל נקראת נחלה, בית המקדש נקרא נחלה, נצח, כל מקום, כאילו בתם הדעת למנוחה הזה שלו, אלא נחלה, בית עולמי. סגולת ישראל המתנחלת, המנד הנצחי, לדורות בה היא קשורה, קשורה אל מה? אל הברית החתומה בבשרנו. אז, והנה אתה רואה שלא מספיק בשום אופן זה תוכן של מילה רוחנית כמו מילת הלב. המילה צריכה להיות בשר. עם כל, אף אחד לא מלא על דעתו שמילת הרוח היא לא חשובה, מאוד חשובה. עם כל הופעת ערכו הנעלה מאוד במערכה המוסרית של האדם, תשמע, אל תהיה אטום ואל תהיה מטומטם מבחינה מוסרית, זה אלמנטרי. ברור. אז אתה צריך להיות עדין נפש, עדין רוח, טוב לב, זה תנאי לאופי המוסרי של אישיותך, בן אדם. ומכל מקום, זו לא הנקודה הראשונית המתבטאת בקשר החיים המלא של קדושת ישראל המנוחלת. וגם לא תספיק מילת האוזן בהכשרת הנפש. אתם מבינים? המילה רוחנית זה הלב, והקשבה זה הנפש. לא תספיק מילת האוזן והכשרת הנפש לשמוע ולקבל דברים נשגבים. צריך להכשיר את הנפש, לא, גם פה, שהנפש לא תהיה אטומה, מטומטמת, ולא מסוגלת לשמוע, מה שלקבל שום דבר מבחוץ. זה ודאי חיסרון. האפשרות של בן אדם מתקדם בחיים, זה הרשו, נותן לו דמי כולו. אתה לא מסוגל לשמוע איך תתפתח, איך תחרוג מחוץ לאישיותך המצומצמת. אז שמע ישראל, צריך לשמוע. תורה נקנית בשמיעת האוזן. אוזן ששמע בהר סיני, זה דבר מאוד מהותי. זה כישרון נפשי, העמדה הנפשית שהיא סוגריים, אני מעיר, היא שגרתית ומצויה. שבני אדם מתקשים לשמוע. אני אומר מתקשים לשמוע, זאת אומרת, לא שגלי הקול לא פוגעים באוזנם, אלא ששמיע לי זה סביר לי, אומרת הגמרא. לשמוע זה להבין, לסבור את זה. ואנשים כמוני, שעוסקים בהוראה הרבה, הם לא התפלאו מהקביעה שאני עכשיו קובע, שאחוזים מדהימים, להערכתי, יכול להיות באזור 80%, מכלל אוכלוסייה, מכלל האנשים, כולם, הם מתקשים לשמוע. וכשאני אומר מתקשים לשמוע, זאת אומרת, תתבע מבן אדם, תחזור על מה שאמרתי, תחזור על מה שכתוב פה, אל תסביר, זאת אומרת, אל תוסיף דברים, אל תגיד רעיונות עמוקים ויפים וקושיות ותירוצים, תגיד רק מה נאמר. לכאורה הדבר הכי פשוט, נכון? אני אומר 80% מכלל אנשים לא מסוגלים לעבוד, לא עומדים במבחן הזה. 80% מכלל תלמידים, כל פנים זה אתגר. זאת אומרת, הם יגידו בערך קצת, בצד העניין, אבל להצליח להגיד בדיוק מה שנאמר, זה לא מצוי. למה? זה לא נועד, זה נובע מדבר רע ונובע מדבר טוב. זה נובע, בוא נתחיל מהדבר הטוב, זה נובע מדבר טוב, כי האידיאל הוא, זה לא שאתה תתחן אותי באוזן, האידיאל הוא, ונתתי תורתי בקרבם, והליבה מכתובנה, וההבנה האמיתית, זה בינת הלב, זה ההזדהות הנפשית המוחלטת, וכל פעם שאנחנו קולטים רעיון מבחוץ, יש בזה אלמנט מדכא, כי זה לא אני, זה אתה אומר את זה, וממילא יש התנגדות נפשית. עד כאן השורש הטוב של הדבר הרע. עכשיו נגיד במילים גסות ומכאיבות, זה מה שנקרא גייבה. כי בן אדם אוהב לשמוע את עצמו, לא אוהב לשמוע את הזולת. ומאחר שהוא כל כך סגור בתוך עצמו, אז קשה לו לקלוט, וכשהוא קולט, קצת מזדעף. טוב. ושני הדברים נכונים, נובע מדבר טוב, ולכן הדבר הרע הוא מאוד מוצם, ולכן זה מגיע כמו כל הדברים הרעים באמת, שיש להם איזה ניצוץ טוב, גם שמן שם בפנים ועושה את זה לעוד יותר גרוע. כל פנים, סגור סוגריים לכל זה, חזרה לענייננו, מילת האוזן מאוד בסיסי, זאת אומרת, זה שייך לעבודה על המידס, לעבוד על המידות, בסגנון חב"ד קוראים, ענב בסגנון חב"ד קוראים לו מקשיב. יש אדם והוא מקשיב. מקשיב, יודע להקשיב. זה נקרא ענב. אז כן, אז זה ודאי שענבה זה דבר בסיסי, מאוד מאוד, מאוד חשוב, להתפתחות רוחנית. ומכל מקום, יש בסיסי ממנה. יש עמוק ממנה. אז זה ודאי ש... מילת הלב היא מאוד חשובה, מילת האוזן מאוד חשובה, הכל מאוד חשוב. אבל כי זה מכשיר את הרוח, זה מכשיר את הנפש, לשמוע ולקבל דברים נשגבים. אבל כל אלה הם יכולים לשמש מפעלים רק בזמן שהמילה חומרית הבשרית ממש. קודם כל צריך פה שיהיה פה יהודי, יהודי בגוף שלו. יהודי בגוף שלו זה יהודי בנשמה שלו. רק בזמן שהמילה החומרית, הבשרית ממש, עוד ברית קודש אשר שם בבשרנו, זה מה שמציל את ידידות שערנו משחת. זה מה שמציל את השער, הבשר שלנו, מרדת שחת. כי התוכן הנשמתי הוא כולל עד... קפץ פה, סליחה. בשביל בשביל הרחוקים.
Recording in progress.
טוב. בסדר. אז על כל פנים, צריך להציל מרדת שחת זרע קודש. את זרע הקודש, את הידידות שערנו על ידי עוד ברית קודש אשר שם בבשרנו. אז רק בזמן שהמילה החומרית, הבשרית ממש, המשפיעה על דורות העולמיים, היא נמצאת בתור יסוד המוסד לקביעותה של הקדושה על ידה, שהעולה בכל תמותה, זה העולה התמה. אתם מבינים? בניגוד לפירוש רש"י, לא עולה מילולית תמה, אלא עולה טוטל, עולה טוטל. זאת אומרת, שלמות העולה, שיא העולה, זה עולת המילה, עולת הבשר. כשהעולה בכל תמותה, בכל שלמותה של העולה, העולה הכי גסה זה עולת הבשר. ושתסיר אותה, אז העולות הנוספות גם הם יוסרו. כשהיא מסתלקת מהגוף הבשרי על ידי קדושת הברית העומדת לדורות עולמיים, שסוללים את הדרך לנטייה היותר גסה שבאדם, הנטייה מינית, וממעטים את היצריות, ממתים את הדומיננטיות של הייחום על הנפש, ועל ידי זה הם מפנים מקום לדומיננטיות לא רק של התאווה, אלא של האהבה, של התפקוד המיני, שיעשה לא רק מצד התגברות ההורמונים שמציפה את הבן אדם, אלא מצד האידיאל והצדק והטוב והשכל, והאהבה, והקישור לנצח, לתביעת הופעת החיים, האדירים, הגדולים מהחיים, שהצדדים השכליים האלה, הם יהיו דומיננטיים בתפקוד המיני. זה הרעיון של הסרת העורלה, ועל ידה הם ממשיכים את ברית דורות העולמים. אז, כשמוסרת העורלה, שמשמעות המילה העורלה זה אטימות. אטימות הפסיכית שגורמת לאדם לצלול רק בחוויה החושנית, הבשרית, ולשכוח את התוכן הרעיוני, האידיאלי, הנשגב שיש בקשר המיני, שהוא המבוקש העליון, שהצד היצרי, חושני, הוא אמור לסייע לו. ולא שהצד הגבוה הוא רעיון יפה שמאפשר לאדם לצלול אך ורק בתחושות הפיזיות, וזה מה שהוא מוצא כעניין, או מה שמציל לו את העניין המיני. זאת אומרת, האינטרס במציאות המינית זה רק החוויה האורגיאסטית, זה רק הצפה הורמונלית, זה מה שיוצר לו את החוויה ואת החפץ בעניין. אז זה דבר גס ונמוך, והחינוך המהותי הראשוני של, שנותן את המהות היהודית, זה ההעלאה של הנטייה הגסה הזאת, שהיא תהיה עומדת לשירות הנטייה הגבוהה. אז מתבטאת בזאת המהות הנשמתית הישראלית, עניינה החדירה של התואר, האצילות, הנצחיות, הכלליות, האמיתיות, השכליות, הטוביות, השלמות, האינסופית, כפי שהיא חודרת עד התפקודים הגופניים. אז כשזה מגיע עד הרושם, שאדרבה הוא ממעט קצת, לכל הפחות, את הנטייה הגופנית, ועל ידי זה סולל את הדרך לדומיננטיות האלמנט הנשמתי. אז יש הכשרה להסיר גם כן חלקי העורלה של הלב ושל האוזן. זה יבוא בהמשך. והמילה היא דווקא באותו המקום עושה פרי, מה שממשיך את הדורות. שממשיך את הנצח. הבשר שעל ידו מתעלה גם כן כל התוכן הרוחני של העולה החלקי. עד רבה, לא שהבשר עולה על ידי הרוח, הרוח עולה על ידי הבשר. כי סלילת הדרך לדומיננטיות הנשמתית, היא זאת שתאפשר אחר כך גם לעליות הרוחניות. אז דנים אורלתו תמה מאורלתו תמה, והם דנים אורלתו תמה מאורלתו שינה תמה. שוב, אני מבין את המילה תמה, פירוש המילה תמה, זה שלמה. זאת אומרת, אורלה שלמה, זאת אומרת, טוטל אורלה, לגמרי אורלה. וצריך למול את העולה הטוטלית. ועל ידה, אז מה שזה גם כן עולה, זה יתוקן בהמשך. אמר לי, מה שמך? קרנה. אמר לי, רבה דטיפוק לי קרנה בעיני. טוב, רשי, טיפוק לי קרנה בעיני, הבין בו דלנסותו בה. וזה לא מצא חן בעיניו. וסיפור עצור. אומר הרב, אמר לי, מה שמך? קרנה. אמר לי, רב, עד טיפוק לי קרנה בעיני. השם קרן, משתמשים בו גם על האורה, שהיא מהירה ויצילית ורוחנית לגבי ההערכה נגד הדברים החומריים הגסים, וגם השימוש של הבא בשם קרנה, קרן, הוא מתאים לקרן החומרית, המגושמת. הרב רצה להסיר מעליו את התלונה, שבואו לבבל וירידתו מארץ ישראל, היא תהיה גורמת לאיזו השפלה לקשר הנצחי של האומה עם הארץ מקדושתה. והקפיד איך לא הורגש את כל מגמתו של רב להאיר עיני הגולה ולקשרם אל קדושת התורה, כדי שכל הרגשות הנפשיות של הכלל יתעלו ויזדקחו ויתארו מהשיגים האחוריים שלהם, שבאו להם על ידי עזיבת התורה. ואז יהיה הכלל מוכן אל הגאולה ולשיבה לארץ אבות, לבנות אותה ולהיבנות בה בצורה של הוד והדרת קודש. ותפס את המשל של השם קרנה, שצריך להיות משמש למאור הרוחני, כמו קרניים ידו לא, קרני שמש מזירי. ואז תעשה העין את פעולתה בבירות ועונג. אבל אם מושג קרן יפך לקרן גשמית, ביכנסה בעין, הלא תעבר אותה ותחשיך את אורה. כמו כן, מוכרח הוא לצאת אל הגולה, שנפלה בשקיעה של בורות ועזיבת התורה, לימודה וקיומה, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות שהן מקושרות אל החומר הנושא של ארץ ישראל, אל הגזע והדם, כל אלה יתעלו משפל חומריותן הגסה ויתכנסו במעלות האצילות והרוחניות המהירה, ואז יאירו עיני ישראל ויהיו מוכנים לגאולה ולתשועת עולמים, לצאת מארץ מחשקים אל נווה האורה ארץ הקודש. אמר לי, מה שמך? קרנה. אמר לי, ירב עד טיפוק לי קרנה בעיני. השם קרן, משתמשים בו גם על האורה, שהיא מאירה ויצילית ורוחנית, לגבי הערכה נגד הדברים החומריים הגסים, וגם השימוש של הבאה בשם קרנה, קרן, הוא מתאים לקרן החומרית המגושמת. לא יודע מה להסביר. חושב שהבנתי את מה שאני מבין. יש קרן אור ויש קרן שור. זה גשמי, זה אור. רב רצה להסיר מעליו את התלונה, הוא מרגיש בכל השאלות האלה, שקרנה בא להזכר לו, בא ללמד אותו, להזכר את... זאת אומרת, קרלה ידע את התשובות מראש כנראה. רק הוא שואל את רב שיגיד, אז הוא אומר, נו. אז אתה אומר, אז ברור שארץ ישראל צריכה להיות בתור הרקע לתורה, ברור שאדם הוא אדום, וברור שהנשמה צריכה לחדור עד הבשר. רב, מה אתה? אז מה אתה עושה? אז על זה הוא מקפיד. מה אתה? אתה בא לתת לי מוסר? אתה לא מלא על דעתך שאני חשבתי על הבעיה הזאת. רב רצה להסיר מעליו את התלונה שבאו לבבל וירידתו מארץ ישראל היא תהיה גורמת לאיזו השפלה לקשר הנצחי של האומה עם הארץ וקדושתה. והקפיד איך לא הורגש שכל מגמתו של רב להאיר עיני הגולה ולקשרם אל קדושת התורה. עד שאתה מסתכל בצורה של קרן גסה וחומרית שמחשיכה את העין, אולי תחשוב על קרן שמאירה את העין. ואני התכוונתי להאיר את עיני ישראל במה שאני נכון יורד לגולה החשוכה, כדי שכל הרגשות הנפשיות של הכלל יתעלו ויזדקרו ויתארו מהשיגים האחורים שלהם. נכון? המציאות פה היא אחורה, אבל לכן באתי כדי לעבוד על זה. שבאו להם איך נאחרה האומה ורוחה ותורתה ואמונתה ומושגיה ואיך הכל הולך ודואך פה. זה הכל בא לידי עזיבת התורה. אתם יודעים, זה הגמרא, שרב החליט לרדת לבבל, כי הוא היה פעם בביקור בבבל, ושמע אישה שואלת את חברתה, כמה זמן צריך לשרות את הבשר בחלב כדי להכשיר אותו? ומאז שירד רב לבבל, עשינו את בבל כארץ ישראל לגיטים. אבל לפני כן, קיצור, המביא מבבל לארץ ישראל, צריך להגיד ביחס לגט, בפני נכתב, בפני נכתב, כמו כל מקום של, של, של המאה הרצות, שאתה חושש, אתה לא יודע, אתה לא יכול לסמוך על מה שקורה. על כל פנים, היה מיעוט תורה גדול מאוד, לפני שרב ירד לבבל. ורב יורד בשביל לדלות, בשביל לעלות. אז בגלל הכל מתחיל מעזיבת התורה, והרב בא להציל את המצב הזה, ואז יהיה הכלל מוכן על גאולה, ולא חלילה שהוא מלא, שאפשר לעלות על הדעת שרב מתנתק מארץ ישראל, שלא לא אכפת לו חוסר הקשר לארץ ישראל. מה פתאום אתה חושד בי בדבר כזה? ואז יהיה להפך, אני בא להחזיר את הכלל לארץ ישראל, על ידי שיקום התורה. ואז יהיה הכלל מוכן על גאולה ולשיבה לארץ אבות, לבנות אותה ולבנות בבצורה של הוד והדרת קודש. ותפס את המשל של השם קרנה, שצריך להיות משמש למאור רוחני. קרנה, קרניים ידו לו, ושם חביון הוא זו. זה מציין את הופעת התורה. משמש למאור רוחני, כמו קרניים ידו לו. קרני שמש מזירים, ואז תעשה העין את פעולתם בבירות ובעונג, כאשר חודרים הקרניים לקרני השמש לעין. אבל אם המושג קרן יהפך לקרן גשמי, אתה מסתכל עליי במקום במבט של מה שבא להעיר, אתה מסתכל עליי בצורה גשמית, אז כשהגשמיות הזאת, זה מה שנכנס לתוך עיניך, והיכנסה בעין, לא תעבר אותה ותכשיר תורה. ובכן מוכרח הוא לצאת אל הגולה, שנפלה בשקיעה של בורות ועזיבת התורה, לימודה וקיומה, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות שהן מקושרות אל החומר, אז אתה אומר כמה חשוב ארץ ישראל ותודעת הרקע לחיי הרוח שלנו בארץ ישראל, והקשר הנפשי לארץ והנשמה שקשורה לארץ. הכל צריך להיות קשור לארץ 10, נכון. אבל אם הכל יישאר רק במישור האינסטינקטיבי, ולא יעודן על ידי התוכן התורני, אז זה יוביל קריאה של הבורות ועזיבת התורה על לימודה וקיומה, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות שהן מקושרות אל החומר, הנושא של הארץ, אל הגזע ואדם, כולל להתעלו משפליות חומרתן, חומריותן, כי הקשר האינסטינקטיבי, גם הנשמתי, הרוחני, נפשי, של העם לארץ, אם הוא לא יקבל את הטיפול התורני שלו, הוא יישאר בנפשות, באוריינטציה הגסה והחומרית, ועד רבה צריך לדאוג ככל שהנטיות האלה שורשם הוא יהיה הוא נעוץ בקדושה, שיהיה גם במציאות הממשית נעוץ בקדושה. ההזיה נגלית, המתאבת בחולשת כוח הכרתה את כל עושר צפון ונעלם, החשיך את העיניים וקיצה את חוג הראות הרוחני, בבנותה חומת סינים גסה לחופש הרוח. אני כמובן מכיר לכם מאורות, מדבר לא על אז, אלא על ימינו. אבל אני מקריא את זה כי ברור לי שהרב חושב את המחשבות האלה. יש לו ביקורת. שהוא מזהיר פה, אז פה יש לזה רזולוציה גבוהה יותר ואקטואלית. אשר באוויר מאופש זה נולדה גסות הכפירה בצורתה המנובלת שאנו רואים אותה בימינו, וכשזו נזקקת אל הלאומיות, בוררת היא ממנה דווקא את חלקי היותר רעים, עלולים לשחט את כל הוד שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוקים דרכו, ולא תל חיים של אהבת אלוקים, של יראת הוד מלאה בינה ודעה, ושל אמונת חיים מלאה חופש, מסרח את הלאומיות לדרכה ללקוט צהורים מגללי בהמתן של אומה שפלה, וברוח קדום על איזם וחולי תתיימר בחיצוניות של שפה, שאינה מכרת את איזוז רוח קודשה, של ארץ שהיא מתכחשת לפליאות סגולותיה, של געגועים, של סיגי סיגים שזרקה מהם כל יסוד מזין ומחיה. לאומיות כזו, כל מה שהיא יותר רוממה ונאצלת ביסודה, למרות שיסודה של הלאומיות הזאת מאוד אצילי, זה נעות מהמכמנים הנשמתיים, רוחניים, נפשיים של האומה, היותר תיאורים. אבל היא מתגנה יותר על מחזיקיה, ככל שהשור שלה יותר נעלה, ככה בפועל, שאין את, בקצרה, בלשון ענייננו פה, התורה, אז היא מתגנה יותר על מחזיקיה, ומעצלת עליהם מהזוהמה של תומות שוליה. אין אמונה, ואין דעת אלוהים, ואין עוד מוסר, ואין גבורת רוח, וידע מהנפש אשר תחיה בו. זהו מעמד המיצר של כנסת ישראל, אשר תרד אליו בהכרח, סמוך לקיצתה לתחיית אמת. ובקיצה תשליך ממנה מזעם, מנברץ את כל סיגיה, ובחפץ אלוהית תקבץ אליה את כל טובה, ממרומי קודש תחיה את כל עוצותיה, ומזוהר עליון יזהירו כל חמדת געגועיה, צלצלי שירה, הדרת שפת קודש, צבי ארץ חמדה, בחירת אלוקים, הליצות גבורה וקודש קודשים ישובו לראי ציון באש מצרף ובמרית מחפשים של הנשמה המקורית בגנזי הצילות האלוהית ובאורחסת בנועם עליון הספון בקרבה ישובו ויתארו גם את כל הלבושים היותר חיצוניים אשר הוטפה בהם נשמת האומה ורוחה וכולי וכולי. את רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם בארץ ונתתי לאבותיכם הייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. אז זה אותו רעיון. אז הוא בא להגיד, שמע, כל הכישור הנפשי, רוחני, נשמתי, אני בא להציל פה את התורה, כדי שבפועל הכישורים האלה לא יסתעבו לאן שעלולים להסתעב. כן, כמו כן, מוכרח הוא לצאת אל הגולה, שנפלה בשקיעה של בורות ועזיבת התורה, לימודה וקיומה, כדי שהרגשות הלאומיות הקדושות, שהן מקושרות אל החומר, הנושא של הארץ, אל הגזע, ואדם, כל אלה יתעלו משפל חומריותן הגסה ויכנסו במעלות האצילות והרוחניות המהירה. ואז יאירו עיני ישראל ויהיו מוכנים לגאולה ולתשועת עולמים, לצאת מארץ מחשקים אל נווה האורה, ארץ הקודש. לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו, ותכלה שנה בקללותיה, ותחל שנה וברכותיה, ואמרנו בתחילת השנה המופלאה הזאת שמסתיימת, אמרנו שהיא הייתה שנת תשפה, שתשפה אותנו על שנת תשפד, שהייתה שנת שפיכות דמים. והגדולות והנפלאות שראינו השנה היה השיפוי הכללי. אבל עכשיו אנחנו הולכים לתשפו. זאת אומרת, הכללות, עד שתחדור עד כל הפרטים, עד כל ה... אז מה שראינו, יראינו השם, כלילותיה יכלו, וברכותיה יתעצמו, יתפרטו, וינחמו, כפליים על כל... כל החסרונות, כל הכישלונות, כל הצערים, והכל ישופה בצדדים רבים ועשירים. שנה טובה.